מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אם לפני קצת יותר משנה, ממש כשנכנסנו לסגר הראשון, היו אומרים לכם שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר לקנות דירה, לא הייתם מאמינים. כנראה שהייתם אומרים שאתם מעדיפים להישאר בינתיים על הגדר, לחכות קצת כדי לראות מה מתפתח עם הנגיף המסתורי הזה מסין, ואז אולי הייתם רוכשים דירה. האמת, מחשבה הגיונית בסך הכל. אלא שמאז, מאז היציאה מהסגר הראשון ביוני, לפני שנה, במקום להתרחק משוק הנדלן, הישראלים עושים בדיוק הפוך, ולא רק הישראלים, גם בכל העולם. מסתערים על דירות ולמעשה הופכים את ישראל לאזור ביקוש אחד גדול לדירות. אלא שעכשיו אנחנו נמצאים אולי בתחילת עולם אחר בכל מה שקשור למחירי הנדלן. אחרי שנה שבה עלו המחירים בכמעט 6%, השוק משתנה. בצד ההיצע נראה אולי שהלחץ הציבורי משפיע, והממשלה אולי מתחילה לעשות משהו. בצד הביקוש, הריבית על המשכנתא כבר לא כל כך אטרקטיבית כפי שהיא הייתה לפני שנה ושנה וחצי, התנאים שמקבלים מהבנק פחות נוחים, וסימנים ראשונים של האטה בביקוש כבר מתחילים לצוץ. אילו עוד סיבות גרמו למחירי הדיור לעלות בשנה האחרונה? מתי נרגיש את העלייה בריבית בשוק הנדלן? למה כל כך קשה להעלות את ההיצע של הדירות? ועוד, אם נהיה לנו זמן, נדבר גם על הקווים המקבילים לשוק הנדלן האמריקאי. כל אלו היום בפרק ה-158 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, דלן אורי.
אהלן שי.
והיום מכבד אותנו בנוכחות שלו ובידע שלו, אני מקווה, דרור מאמור, עורך הנדלן של כלכליסט. אהלן דרור.
אהלן שניכם.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוא נתחיל מהנתונים היבשים, אחרי זה נסביר למה, בוא נתחיל מה היה. איפה אנחנו עומדים היום? אם אנחנו מסתכלים על סוף השנה, שנה וחצי הקשות האלה שדיברתי קודם, סגרים, יצאנו, באמת הסתערו פה על שוק הנדלן במשך ה-16 חודשים האחרונים.
נכון, אבל בוא בכל זאת, אתה יודע, קצת בהתחלה נצנן את ההתלהבות, אמרת הסתערו, הזכרת אבל את העולם הרחב, אז בוא נזכור, כשבישראל המחירים עולים כמעט ב-6%, 5.6% לפי הלמ"ס, בעולם הרחב, אגב, שלא צומח כמו ישראל, שם לא נולדים ולא משפחות, לא מתחתנות משפחות בקצב של ישראל, המחירים עולים בטירוף גבוה פי כמה. בארצות הברית אנחנו מדברים על עלייה של 13% בשנה האחרונה, מדינות כמו ניו זילנד, שבעיקר נולדים שם כבשים ולא ילדים, עלה ביותר מ-20%, רוב מדינות אירופה, בעצם העליות מחירים הם דו ספרתיות, הסתכלתי לפני שבוע בערך, איפה בכל זאת המחירים ירדו בשנה האחרונה, בערך רק בקולומביה ובאיטליה, מדינות שלא בטוח שאנחנו רוצים להיות כמוהם, אז בואו נזכיר שלפני הכל, באמת אנשים מסתערים על כל דבר בשנה האחרונה, אנחנו מדברים הרבה על עליות מחירים, שוקי ההון מתנפלים עליהם ואנחנו רואים את המחירים שם, המחירים בכלל עולים, אז כן, קונים גם דירות, אבל לפני הכל זה בעיה מוניטרית, מציפים את השווקים בכסף, אנשים שואלים מה לעזאזל אנחנו עושים עם הכסף, אגב גם זה שיש לנו בבנק, כי פתאום אנשים פחות יוצאים לחופשות ופחות קונים, אז כנראה שיצטברו יותר כספים בבנק, מה אנחנו נקנה שהוא יחסית חסר סיכון, ואין מה לעשות, בסוף דירה למגורים חסרת סיכון, אז אנחנו שם, אנשים חיפשו מה לקנות, קנו נדלן, ומצד שני, גם את זה צריך לזכור, אנחנו כבר אחרי כמה שנים בלי ממשלה, בסוף מי שאחראי שיבנו בישראל יותר דירות, זו ממשלת ישראל, היא זאת שאחראית על הקרקעות, שולטת על רוב מוחלט של הקרקעות, היא אחראית על התכנון, היא אחראית על המיסוי, היא אחראית על זכויות הבנייה וכו' וכו', בהיעדר ממשלה, שנתיים, שלוש וארבע, כמות הדירות שיצאו לשיווק, כמות הדירות האמיתיות שתוכננו, אני בכוונה אומר אמיתיות, כי כביכול, במנהל התכנון נורא אוהבים לנופף בחצי מיליון דירות שהם אישרו בשלוש שנים האחרונות, זו פיקציה, זה דירות שמחכות למחלפים, מחכות למטשים, מתקני תיאור שופכים וכו' וכו', בשורה התחתונה, מנהל התכנון לא הצליח לייצר מספיק דירות, רשות מקרקעי ישראל לא הצליחה לשווק מספיק קרקעות שיבנו עליהם דירות, אז הביקוש עלה, ההיצע ירד, כי אין אף אחד שיחז בהגה, והתוצאה היא מאוד ברורה, זה ממש חוקי הכלכלה הכי פשוטים, ואתה צודק, שלא האמנו שנהיה שם לפני שנה, כי חשבנו א', שיש ממשלה, וב', שהביקוש ירד בגלל המגפה וכו', ואני לפחות אוכל את הכובע.
רגע, אנחנו יכולים לדעת מה אופי הרוכשים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת האם זה אלו אנשים שבאו ורכשו קרקע ומכרו את הקרקע אחרי שנה, וככה המחירים עלו, או רכשו דירה ומכרו אותה ממש מהר, או אנשים לדירות שחיים בהם פשוט?
אז קודם כל, גם כמות המשקיעים באמת עלתה, כלומר, אנשים שיש להם לפחות שתי דירות, אבל זה באמת, כולם דיברו על ישראל כץ ביולי, החליט, נלך יותר אחורה, ב-2015, כשכחלו נכנס לתפקידו, הוא מחליט שיש יותר מדי משקיעים בשוק, אגב, אז הם היו משהו כמו 30% מכמות הרוכשים, הוא מחליט כמעט בבת אחת, כי הוא מבין, הוא לא רוצה, אם הוא יודע שמס הרכישה למי שקונה דירה להשקעה, יעלה רק בעוד חודש או חודשיים, כולם ירוצו לקנות דירה מחר, לפני שזה קורה, אז כמעט בן לילה הוא מעלה את מס הרכישה למשקיעים מ-5% ל-8% לפחות, להוראת שעה מ-2015 עד סוף 2020. כשישראל קץ נכנס לתפקיד, הוא מפחד מהקורונה, כל מה שדיברת בתחילת התוכנית, על זה שהקורונה אנשים לא יקנו, הוא מחליט להקדים את הביטול של אותה הוראת שעה כבר ליולי 2020, ואז מס הרכישה למשקיעים יורד בין לילה מ-8% ל-5%, וכמובן זה מעלה את כמות המשקיעים. באחוזים גדלנו ממשהו כמו 13%, השבוע פרסם האוצר.
רק נסביר, מס רכישה, כל דירה בעצם שאתה קונה, אתה משלם.
אגב, המס הכי טיפש שיש, מדברים על זה ששוק, כל תחום המיסוי בישראל לא מפותח, הדוגמה הקלאסית זה מס רכישה, כלומר זה לא גוזר מהרווח שאתה עושה, כמו כשאתה קונה מניות וכו'. קניתי במיליון, לא חשוב, אני ארוויח או יפסיד על הדירה, אני צריך לשלם 5% לפחות מס על הדירה. למה זה? כי שוב, רשות המיסים לא אוהבת יותר מדי לעבוד, והכי קל להכניס למחשבון כמה שילמתי, בוא תן לי 5% מס רכישה, לא הגיוני יותר מדי. אז קודם כל זה קורה, כלומר, כמות המשקיעים בשוק עולה, לא דרמטית כל כך, שוב, מ-13% ל-18%, לא נכון כל כך לתלות את הכל במשקיעים, ורוב האנשים בסוף כן קונים דירה לעצמם, ועוד נזכיר עוד דבר שקרה, אמרתי שאין ממשלה שנתיים-שלוש, בין השאר אין כחלון, כבר יותר משנה, וכחלון נבטיח לכל מחוסרי הדירה, חכו שנייה, חכו שנה, אני אתן לכולכם בהגרלה מחיר דירה מסובסדת במחיר למשתכן, זה כבר לא איתנו בשנה האחרונה, מי שהצליח לעלות על הרכבת, אגב, עשה בוננצה להוראה, מי שזכה במחיר דירת, בדירת מחיר למשתכן, במקום כמו הרצליה או קריאטונו, באמת הרוויח על מחיר השוק 500,000 ולפעמים מיליון שקלים, התוכנית הזאת כבר לא איתנו.
על כמה דירות אנחנו מדברים בסך הכל במחיר למשתכן בסדר גודל?
בסך הכל זוכים, יש לנו יותר מ-70,000, אבל כמה אנשים הלכו ותכלס כבר קנו דירה, בערך מחצית מכך, זאת אומרת שחצי מהדירות הללו, אנשים קיבלו הודעה שהם זכו, אבל הפרויקטים האלה עדיין נגררים במוסדות התכנון, כל עוד הם לא קיבלו יותר, הפרויקטים האלה בעצם לא הזמינו את אותם רוכשים לבוא ולבחור דירה, זאת אומרת שלא בטוח שהם יקנו אותה.
ותכניס לנו את זה שנייה למסגרת, כמה בערך התחלות בנייה יש בשנה?
התחלות בנייה בשנה יש 50,000, קצת יותר, כלומר בסופו של דבר כחלון סיים כמעט 5 שנים בתפקיד, אם הוא הצליח לייצר רק 70,000 דירות מוזלות, אנחנו מבינים לבד שמחיר למשתכן לא היה גליק כזה גדול, כי המטרה העיקרית לא הייתה להציע לאנשים דירה בהנחה, אלא לגרום לכל השוק להוריד מחירים, אתה לא מסבסד במיליארדים, דירות למתי מעט, אלא אתה מצפה שכל השוק יסתכל ימינה ושמאלה, ויבין, אין ברירה, גם אני צריך להוריד מחירים, זה לא קרה, ואנחנו רואים שהמחירים עולים, אז מחיר למשתכן בעיקר עלה הרבה מאוד כסף לי ולך, ונתן לכמה אלפים בודדים דירות בהנחות מופלגות, אני בכוונה אומר אלפים בודדים, כי מי שקנה מחיר למשתכן בירוחם או בדימונה, עשה עסקה יחסית מפוקפקת, שם ההנחות לא היו גבוהות יותר מדי, 100,000 בלחץ, בוודאי אם אתה מסתכל על הסטנדרט של אותן דירות, הנהנים הגדולים זה אלה שקנו במחיר למשתכן באזור המרכז, כמה כבר דירות הציעו שם, כאמור אלפים בודדים, לא סביר, להשית עליהם תוכנית שעולה לכולנו מיליארדים, שבסוף מי שנהנה ממנה, זה רק כמה זוכים, אגב שיש להם הפרוטה בכיסם, כי הם קנו דירות במחירים של 2 מיליון שקל וצפונה, זה כן. שבשוק החופשי הם עולות 3 מיליון, אבל לתת למישהו שיש לו הון עצמי של 1 מיליון שקל, כזאת הטבה, אז לא, רבים ממנו.
אבל זה מביא את השאלה, מה, יש לנו ממשלה חדשה, מה התוכניות שלה בתחום?
אז נכון, יש ממשלה חדשה, אגב, הבעיה הכי גדולה שהממשלה החדשה לא ממש יודעת שהיא תאריך ימיה, וזה כל ממשלה שיש לנו, זה אומר שבשוק הנדלן, הרי אנחנו צריכים חזון ארוך טווח, ותגיד לי איזה שר מספיק מופרע, להגיד, טוב, אני מייצר פתרון שיגדיל היצע, אבל מה לעשות, פתרונות מורכבים לוקחים זמן, וההיצע יגיע לא מחר, ולא בעוד שנה, אלא רק בעוד שנתיים, שלוש.
וזה בסוף הבעיה תמיד של ממשלות ישראל בתחום של הדיור, הבעיה שהפכה להיות קריטית בעיקר מאז 2010 פלוס מינוס, שבגלל שכמו שדרור אומר, טפל בצד ההיצע זה משהו שכנראה אתה אף פעם לא תהנה מהפירות שלו, כי השר הבא, 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 אולי ייהנה מהפירות שלו, הולכים ומטפלים בצד הביקוש. כל תוכניות שהיו, אם זה היה מעם אפס, אם זה היה מחיר למשתכן, תמיד מטפלים בצד הביקוש, מחפשים דרך לתת איזושהי הנחה, וצד הביקוש, אנחנו יודעים, הוא לא בעיה, כולם רוצים לקנות דירה.
כי שוב, אגב, בוא נזכיר
זה לא באמת פותר את הבעיה הקריטית שיש בשוק הנדלן הישראלי.
שבדיוק, שבשלב בין הוצאת הקרקע, שמחליטים שהולכים לבנות עליה, ועד שמוסרים את המפתח בישראל, זה משהו כמו 10-15 שנה, גם אם נקצר את זה בחצי, זה לא בקדנציה הנוכחית של אף שר.
אני חוזר על מה שאמרת עכשיו. החליט הממשלת ישראל שהיא רוצה לבנות שכונה חדשה של 30,000, אולי קודם נעשה מספרים ושאנשים יבינו. הביקוש לדירות בישראל נע באזור של 50-60 אלף יחידות בשנה. האמת שבשנים האחרונות היו כמה שנים גם ש... כשאני אומר ביקוש, הכוונה היא הגידול במספר משקי הבית בישראל. לא מסתכל אם קונים להשקעה או קונים... בסוף, כמה אנשים צריכים דירה? מסתכלים לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמה משקי בית חדשים יש בישראל כל שנה, וזה נע באזור של 55, כמו אמרנו, 60 אלף, היו כמה שנים בשנים האחרונות אפילו של 70 אלף, ואז הצד של ההיצע זה כמה דירות בונים, וזה, כמו שדרור אמר, באזור של 50,000, 52,000, פלוס מינוס. זאת אומרת שיש פה באופן קבוע יותר ביקוש מהיצע, זה כשיש לנו עוד בור היסטורי שהיה צריך למלא אותו, כי היו שנים שבנו פה רק 30,000-35,000 יחידות בשנה, כי רצו לפתח את הפריפריה, אז לא בנו בכלל במרכז. אז היה בור, לא מצליחים לחסות אותו, אלא רק הוא הולך ונפתח כל הזמן, זה מצב שלא מאפשר למחירים לרדת. כשהביקוש כל הזמן גדול מהיצע, מחירים לא יורדים. אז דרך אחת זה להגיד לאנשים, בוא נקטין את הביקוש. תגורו אצל ההורים, תגורו באוהל, לא, אתם לא צריכים דירות. זה כמובן לא באמת עובד, ולהפך, מעודדים ביקוש בסוף על ידי זה שנותנים הנחות וכל מיני דברים כאלו, הצד השני, זה
אגב, בוא... אגב, הורדת הביקוש הייתה השיטה הכי יעילה בעשור האחרון, אבל כמו שאמרת, זה רק מנתיחת
פיץ. זה לטווח זמן מאוד מאוד קצר מחזיק מעמד.
ראינו את זה ב-2011 בימי המחאה, ראינו את זה כשיעיר לפיד אמר להם, תחכו רגע, אוטוטו יהיה לכם
מעמד אפס הדירות. ואז המחירים נעצרו.
ואז המחירים אכן נעצרו,
אבל זה בלוף. דבר שהוא, בדיוק, הוא מוגבל מאוד מאוד בזמן. אתה אומר לאנשים, שבו על הגדר. מתישהו, אגב, כואב, צריך לרדת מהגדר ולחזור לעבוד. אז זה לא יחזיק מעמד אף פעם לאורך זמן. הדבר היחיד זה להגדיל את ההיצע. אז אני חוזר שוב על מה שאמרת. היה וממשלה החדשה מחליטה שהיא מבינה איך עובד שוק נדלן, והיא רוצה לפעול בצורה הנכונה, ולהגדיל את ההיצע ולבנות פה בשנה, נגיד, 65,000 יחידות דיור, על פני, ניקח קדנציה אחת, 4 שנים, זה כנראה כן ישפיע. היא לא יכולה, גם אם היא רוצה. כי מהרגע שהיא מקבלת את ההחלטה, החלטה רשמית, כלומר, מעבירים כבר הוראות לשחרר קרקעות, לעשות תשתיות, לבנות, עד הרגע שהטרקטור עולה על הקרקע ומתחיל לבנות את הבניין, עוברות בערך 11-12 שנים, עד כמה שאני מכיר את
הנתונים. אגב, המקרה טוב, עוד... כי...
טוב, כי זה היה 15.
תגיד לי, מה הם עושים 11 שנים?
היום באזור המרכז, בוא נזכור, הקרקעות הן מאוד מסובכות. בוא נספר לכם סיפור, לפני 10 שנים בערך, אני זוכר, נפגשתי פה לידינו, בקריית הממשלה, תת-אלוף בצלאל שרייבר, אני חושב, קראו לו, הוא זה שהיה אחראי על פינוי מחנות צה"ל. מאזור המרכז, כולם יודעים שמחנות צה"ל יורדים דרומה, לא מסובך יותר מדי, אגב, רוב המחנות פה במרכז, אלה צריפים נמוכים, שגם אם נחליט להשאיר אותם, אפשר לצופף אותם ולבנות לא מעט במקומם. אני זוכר, הוא שאל אותי בן כמה הילד הגדול שלי, הוא היה אז בערך בן 12-13, הוא אמר לי, אז הבן שלך בבקום, שהוא יצטרך להתגייס, הוא כבר לא יהיה בבקום בתל השומר, אני זוכר כמה זה היה עצוב לי, כי גרנו אז בגני תקווה, זה נורא קרוב, אלא הוא יהיה בבקום בלוד. אגב, מי שלא יודע, הבקום עובר ללוד. הבן שלי כבר 23, ויש לי מאז עוד ילד שכבר התגייס, עוד ילד שהתגייס בבקום בתל השומר, ותסעו, אתם תראו שעדיין תל השומר כנראה יעמוד, ויש לי ילד...
בואי, את נדבג 2005.
בדיוק, גם הילד הזה כנראה... אגב, אז צריכים אולי גם להציף הפיל הכי גדול בחדר, זה כשהשלטון המרכזי כל כך משותק וכל כך אנמי, מי שמרים ראש זה השלטון המקומי, וצריך להגיד את זה, השלטון המקומי יכול לספר לנו סיפורים כמה הוא רוצה שיהיה דירות ברות השגה, וכמה הוא רוצה שהצעירים יישארו לגור בעיר, אף ראש עיר שעיניו בראשו לא רוצה שיבנו אצלו דירות.
זו בדיוק הנקודה, אני חושב. כי זה לא שלא רוצים לבנות הרבה, ואתה יודע, בפעמים אני שומע גם ברחוב, ואנשים מדברים על זה שיש אינטרס סמוי לממשלה, שמחירי דירות כל הזמן יעלו, כי הם מפריחים מזה מס וכן הלאה, יכול להיות במידה מסוימת. אני נוטה לחשוב שההון הפוליטי שממשלה תשיג, אם היא תצליח להוריד את מחירי הדירות, הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי מהמס שהיא תקבל, במובן של המצב הפיסקלי, בטח היום של אף אחד לא אכפת מגודל הגירעון. העניין הוא, מה שאלת שי, למה לא בונים? זאת אומרת, למה זה לוקח כל כך הרבה שנים?
כן, מה הם עושים 11 שנים?
ויש פה כל כך הרבה גורמים בדרך, הרשויות המקומיות שרק מערימות קשיים וקשיים וקשיים וקשיים.
אגב, לגמרי בצדק מבחינתם. אנשים מאוד קשה להבין, אתה יודע, אנחנו כולנו מקבלים פעם בחודשיים את התלוש של הארנונה הביתה, ואנחנו זועקים ואומרים שאנחנו משלמים יותר מדי על ארנונה. צריך להבין את זה, ארנונה לנפש בישראל, שבן אדם משלם, זה משהו כמו 1,200 שקל לנפש. זה לא מעט כסף, אבל צריך להבין שהרשות המקומית מוציאה לנו בערך פי שלושה. כלומר, כל תושב חדש שמגיע לעיר תל אביב או לעיר פתח תקווה, ראש העיר יודע שהוא יקבל X וישלם לה בחזרה רק שליש מאותו X, כלומר, בהגדרה, לתושבים הקיימים, אני אצטרך לתת פחות שירותים.
בטח שמדברים על זוגות צעירים, שאף עירייה לא רוצה לבנות דירות קטנות, 2.5 חדרים, 3 חדרים לזוגות צעירים, כי הם עולים לעירייה הכי הרבה כסף,
כי צריך גני ילדים
וגני שעשועים וכן הלאה וכן הלאה.
ומצד שני, אם אני מקים משרד, אז מגיע תושב פתח תקווה לעיר תל אביב, והגעתי היום, ומשלם לארנונה בערך פי חמישה מארנונה למגורים, והעיר בקושי מוציאה עליו שקל וחצי, אתה יודע, אולי תבוא בחונית השפעה פעם בשבוע לפנות את המעט זבל שאנחנו מייצרים פה כל יום. לעומת זאת, בבתים שאנחנו חוזרים אליהם כל יום בערב, צריך לעבור, מכונית ההשפעה צריכה לעבור פי שלוש פעמים בשבוע, וכמו שאמרת, צריכים לפתח גני ילדים וכיתות.
זו בעיה.
זאת אנומליה, אגב, שכולם מבינים אותם. בקר המדינה כבר כתב, אבל הבנק ישראל, משרד הפנים מבין, אבל צריכים להיכנס פה למהלך מאוד מסובך, מאוד מורכב, להעלות את התעריף ארנונה למגורים, להוריד את הארנונה למגורים.
רגע, אני אולי תמים, אבל מה, ראשי הערים, מה שאתם אומרים פה, שאכפת להם רק מהדוח רווח והפסד שלהם בסוף השנה?
זה לא דוח רווח והפסד.
כמה כסף הכנסתם ארנונה או לא?
הם רוצים לתת את השירות המקסימלי לשי כשהוא חוזר הביתה. אם הוא מחר בבוקר נכנס משפחה חדשה, אז בהגדרה, מה שנתתי לשי היום, אני לא אוכל לתת לו מחר, כי פתאום המונה עולה הרבה פחות מהמחנה, אני צריך לחלק את המעט שיש לי להרבה יותר תושבים, הוא חושב עליך, אתה הצבעת לו בבחירות, הוא רוצה לדאוג לך, וראש עיריית פתח תקווה שאומרים לו, תבנה בסירקין 18,000 דירות, הוא תופס את הראש, דיברנו קודם על תל השומר, תל השומר אמורים להקים 12,000 דירות, צודק ראש עיריית קריית אונו, שאומר, וואו, לא רוצה את הכמות המטורפת הזאת, אתם יודעים מה, כדי שאני אבנה 12,000 דירות, בואו תיתנו לי קודם שטחי תעסוקה ומשרדים שם. עכשיו, שטחי תעסוקה במשרדים זה חצי בלוף, כי מי צריך עכשיו עוד מאות אלפי מטרים חדשים למשרדים ולמסחר בקריית אונו, אבל הוא אומר, אם לא תבנו לי את זה, אני לא נותן לכם את הדירות, ואנחנו נמצאים בפלונטר הזה, שצריך...
יש לו את הכוח להגיד לא?
כן, יש לו את הכוח להגיד לא.
בטענה ש...
שוב,
זו הטענה...
הטענה המרכזית זה שהשלטון המרכזי הוא משותק של שרי הפנים, לפחות בשנים האחרונות לא היה את האומץ להילחם בשלטון המקומי. כך לדוגמה את עיריית תל אביב, אתה יודע, הסיבה היחידה שהקו הירוק של הרכבת הקלה עובר מתחת לאדמה ולא מעל, תוספת של מיליארדים מטורפים, זה רק בגלל שבזמנו רון חולדאי אמר לרשות מקרקעי ישראל, הלו, אתם רוצים לשווק 2,000 דירות בתל אביב? מה אני מקבל בתמורה? קיבל בתמורה רכבת שקועה, אגב, לדעתי זה לא עוזר לו ולא עוזר לאף אחד, כי יש הרבה פחות תחנות, אבל זה כבר דיון אחר. בשורה התחתונה, השלטון המקומי הוא חזק, הוא זה שבסוף מוציא לך את היתר בנייה, יזם שיודע שהוא הולך לריב עם ראש העיר, יחשוב פעמיים לפני שהוא ייכנס לפרויקט, יכול למדינה שיבקה לו את הקרקע, אבל הוא צריך לעלות כל יום עם מנופים על הקרקע, והוא צריך לבוא עם מסעיות, אם ראש העיר רוצה להמלל אותו, הוא יכול לעשות את זה. אנחנו מנסים, אתה יודע, בסוף לשלב ידיים שלטון מקומי ושלטון מרכזי, אבל כרגע אין ספק שהעיריות יותר חזקות, והתוצאה היא שאנחנו כביכול משלמים מעט ארנונה, אבל אנחנו משלמים על זה בגדול, במחירי דירות ובהיצע קטן מדי.
איזה עוד בעיות גדולות יש בדרך? יש כמובן את הרימים בין המשרדים עצמם, שפה רוצים לבנות את הכביש לתשתיות, אבל יש שם, זה נאמר, משהו של איכות הסביבה, אז כל הזמן תוקעים מקלות בגלגלים, משרד למשרד. זה רגיל, בוא נאמר. מה עוד יש לנו? הקשר בין רמי, רשות מקרקעי ישראל,
א', זה שיש רק רמי, גם זה בעיה. אתה יודע, כביכול, זה שהמדינה יושבת על 90% מהקרקעות, זה מצוין. אתה יודע, כביכול, אז בוא, אנחנו אומרים כולנו, אז אם חסר רצע, כבר לא צריך לבוא לאיגל דימרי, או אתה יודע, נאטי סיידוף בשיקון ובינוי, ולהגיד להם, תשחררו רצע, זה המדינה. מדינה תוציא מחר הבוקר, במקום 2,000 דירות, 10,000 דירות. אבל בסוף, כשזה מונופול שנקרא רמי, ובסוף זה גוף אחד, עם פקידים ממשלתיים, הוא עובד בקצב שלו, ומה לעשות? אני גם שומע מדי פעם שאומרים, אז למה המדינה לא בונה? מדינה לא יודעת, בסוף פקידי ממשלה, יש להם משקולת על הרגל, ובארבע בדרך כלל הם מניחים את העת, ואני מקווה שלא יחסו עליי יותר מדי כשהם ישמעו אותי, בסוף השוק הפרטי יודע לעבוד
יותר נכון. אנחנו משדרים את הפודקאסט בחמש, הם בדרך
כלל. השוק הפרטי יותר חזק מהמגזר הציבורי, ובסוף אנחנו נופלים על פקידים שכמו שאמרתי, מונופול, ובדרך כלל אגב פקיד יעדיף לא לעשות מה שלעשות ואולי לחטוף בראש שהוא שיווק יותר מדי, והכי קל לא לעשות ולא לטעות, ואנחנו נתקעים במונופול שנקרא רמי, ואנחנו נתקעים במונופול של מוסדות התכנון בדרך כלל שגם לוקח להם יותר מדי זמן עד שהם מאשרים. אגב, דווקא המונופול הזה מעט נסדק בשנים האחרונות, זה מעניין, כי הממשלה הקימה, קצת פה נכנס לרזולוציות, הקימה ועדה ממשלתית לקדם תוכניות גדולות, קרא לה ותמ"ל. כשאמורה תוכניות מעל 500 או 750 יחידות דיור, עוקפים את השלטון המקומי, והוותמ"ל מלמעלה תאשר אותה מהר. אז עזבו כמה שהוותמ"ל תכננה, בעיקר תוכניות גדולות ולא ישימות, כי יש בעיות של תשתיות וכולי, אבל היא בעיקר יצרה סוף סוף תחרות לוועדות למטה, המחוזיות והמקומיות. כי הלו, ועדה מחוזית, אם את לא מצליחה לייצר כבר הוותמ"ל, סימן שיש בעיה אצלך. אז דווקא שם הצליחו סוף סוף
לנהל קצת את המערכת. וזה הצלחה? זה נחשבת הצלחה?
הוותמ"ל?
כן.
בעיקר הצלחה בזה שהיא נערה את הוועדות המחוזיות. כמו שאמרתי, סוף סוף היה איזשהו בנצ'מרק, כשאמרו לוועדה המחוזית תל אביב, לא יכול להיות שאת מאשרת X, בזמן שהוותמ"ל מאשר 3X. אז ראינו שיש יחסית יותר תנופה. אגב, הוותמ"ל, התוקף של הפקה בקיץ האחרון, והולכים לחדש אותה, אז גם זה עוד סיבה למה ההיצע פה לא רץ מספיק מהר. אבל בסוף כוח אדם, שאלת אז מה עוד בעיה? כוח האדם, אדם במגזר הציבורי, גם חסר, גם לא מוכשר מספיק, ואני אומר את זה בזהירות, וגם מרגיש בסוף כמונופול שאף אחד לא יעשה לו כלום, אם הוא ישווק מעט מדי.
ודיברת על כוח האדם, ומה עם כוח האדם בבנייה?
וזה אנחנו שומעים בלי סוף, את יודעת, הטענות שאין מספיק עובדים. אני חושב שאגב, דווקא העובדים הזולים בענף הבנייה, זו הייתה רעה חולה בעשרות השנים האחרונות. הסיבה שבישראל, בעיקר בישראל, אגב, בונים בניינים, רציתי להגיד כמו שבנו לפני מאות שנים, אבל אפילו כמו שבנו לפני אלפי שנים, לבנה אחרי לבנה, הסיבה שכל הענפים כמעט התקדמו קצת בחדשנות, לבנייה קצת יותר מתוחכמת ולבנייה תעשייתית, ופה בישראל אנחנו עדיין, הפיגומים נראים כמו שהם נראים, והבנייה נראית כמו שנראית, כי היה נורא קל להביא במשך עשרות שנים עובדים בשקל וחצי מיוש, ואחר כך עובדים בשקל וחצי מסין, ולא נתנו לשוק להתייעל. דעתי לא יהיה נורא אם באמת אנחנו נחליף את העובדים בבנייה הרבה יותר תעשייתית ומתקדמת, אני לא רואה שזה מה שתוקע את השוק. אפילו בשנת הקורונה, שהרבה שבועות היינו בבעיה בהשבתה באתרים, הנה עובדה שאנחנו מסיימים את השנה עם 50,000 פלוס בהתחלות בנייה. כלומר, הקבלנים יודעים לבנות ויודעים לבנות מהר, הם אוהבים לצעוק שאין מספיק כוח אדם, כי תמיד עדיף להוסיף פה עוד היצע של כוח אדם, כי זה מוריד להם את העלויות שהם צריכים לשלם לשכר עבודה. אבל דווקא שם אני חושב שהבעיה היא יחסית מינורית. עובדה, שוב, עובדה, אנחנו מסיימים שנת קורונה, עם כל הסגרים והכל, ועדיין הקבלנים בנו מאוד דומה לשנים אחרונות. לא ראינו שזה היה צוואר בקבוק.
אני כן לחלק הזה רוצה לשאול את שניכם, לשמוע את דעתכם. אז מה יהיה? אורי, אתה בטח בצד של הביקוש. מה...
קודם כל, בטווח הקצר... קצר של, של נדלן, כן? כך שנה קדימה, מחירים רק הולכים להמשיך לעלות, קודם כל מצד היצע, מחירי הייצור, מדד תשומות הבנייה, עולה ועולה, וכשאתה מסתכל על מחירי המלט שהם רק הולכים ועולים, מחירי המתכות שרק הולכים ועולים, מחירי כוח האדם שהולכים ועולים, סביר להניח שמדדי תשומות הבנייה רק יעלו, זה כמובן משפיע על הדירות החדשות, אבל זה כבר גורר את כל השוק יחד איתו. אז בלי קשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, מחירי הדירות בדרך למעלה.
וזה למרות שיהיה לי יקר יותר לקחת עכשיו משכנתה, והבנק יעשה לי
פרצוף. תראה, הריביות הרי ירדו. עכשיו השאלה איך הבנקים מגיבים. אנחנו ראינו סי במשכנתאות בחודש האחרון, בנתון האחרון, סי של כל הזמנים, הציבור עד השוק המשכנתאות.
אני אבל בכל זאת חייב קצת לצנן, כי אני, אתה יודע, אני יודע בכלכלה שאם בא שר השיכון, והוא כבר אמר את זה, ואומר שמחירי הדירות יעלו עד סוף השנה ב10-15%, אז הם לא אמורים לחכות עד סוף השנה, הם לעלות כבר, אלא כבר, זה צריך לקרות כבר מחר הבוקר, אחרת אף אחד לא ימכור מחר, ואף אחד
בגלל
זה אני אומר שיכול להיות שאנחנו כבר מגלמים את עליית המחירים הזאת, כי אי אפשר לחשוב שהמחירים רק יעלו עד אין קץ, ואם נראה שיש ממשלה שמתחילה לעשות, ואם נראה שבאמת השרים וכוח האדם מתחיל להתמלא, לא חושב, אתה יודע, בסוף לחשוב שהמחירים רק יעלו ויעלו, אני חושב שבסוף כל הגורמים שציינו עד עכשיו, בהגדרה צריכים להיות מתומחרים כבר בשטח, ואיך אני יודע את זה הכי טוב, כי אני יוצא מפה ואני רואה אתרי מחירות של קבלנים, ועובדה שהם כולם קוראים לי וכולם מפתים אותי לקנות במחירים של היום. אם היזמים היו יודעים בוודאות שהמחירים יעלו ב-15%, הם היו מחכים. אתה יודע, היום אפילו אין עלות מימון ליזמים. אז הורים לפני שבועיים גייסה כסף בריבית שלילית. שווה לקבלן אם הוא בטוח שהמחירים יעלו ב-15%, להגיד, אתה יודע מה מצטער, אני לא מוכר לך, תחזור אליי בדצמבר. זה שהוא מוכר אליי היום במחירים של היום, סימן שגם הוא יודע שלא לעולם חוסן, אמנם רוב הוקטורים מצביעים על עליות
מחירים. מחירי הדירות בישראל ירדו?
א', שיהיה משבר כלכלי קשה, אני חושב שזה.
היו כמה משברים כלכליים,
הם לא ירדו. ואז בדרך כלל זה ירד.
לא. ריאלית ירד, נומינלית לא.
א', ריאלית זה מספיק, לצורך העניין. אנחנו פשוט שכחנו שיש דבר כזה שנקרא אינפלציה, אבל גם ריאלית השוק משמעותי, והמחירים יודעים לרדת, ובהגדרה מה שעולה יודע לרדת, אם יהיה משבר כלכלי, גם אם... הרי
כדי שהמחירים ירדו... פעם היחידה שמחירי הדירות, בסוף צריך להבין, מסתכלים על הנתונים עוד פעם של לשכת המרכזית לסטטיסטיקה, מדברים על כל המדינה, אנחנו לא מדברים על השכונה הזו והזו, דירת ארבעה כיווני אוויר בנס ציונה. סך הכל, מחירי הדירות בישראל באגרגט, פעם היחידה שהם ירדו, הייתה אחרי שעלייה מברית מרוסיה נפסקה בבת אחת. לפני כן, היו פה התחלות בנייה של 80-90 אלף, קצב, כי בנו המון, כי הייתה עלייה שבאה ובאה.
וזו אותה ירידה ריאלית, שאתה מדבר עליה של 20%.
והעלייה הזאת הפסיקה בבת אחת, כשבצינור היו אלפי יחידות דיור שיצאו פתאום לשוק, ואף אחד לא רצה אותם, וגם אז מחירי הדירות לא ירדו נומינלית, המחיר עצמו לא ירד, אלא פשוט האינפלציה קצת שחקה את המחיר כלפי מעלה.
אגב, ובכל זאת, סקירה שבנק ישראל לפני שבועיים, שלושה, ב-50 שנה האחרונות, העלייה של מחירי הדירות הממוצעת, עמדה על 2.7%.
כן, אני לא טועה לרגע שזה ימשיך לעלות ב10% כל הזמן. זה לא ימשיך לעלות ב10% כל הזמן. פה אני מסכים איתך לגמרי, שחלק מהקפיצה שאנחנו רואים זה באמת הבנה שאוטוטו יתחילו לעשות דברים, והממשלה החדשה תרצה לפעול וכן הלאה. אני רק אומר שעם כל הכבוד לממשלה החדשה, והלוואי שישימו את זה לשולחן, והלוואי שגם יבינו מה הדברים הנכונים שצריך לעשות, ולא יסתכלו רק לקדנציה הקרובה, כמו כל מה שדיברנו, הסיכוי שזה יצליח להוריד את המחירים בזמן הקרוב, בשנים הקרובות, להוריד. אני לא מדבר על לעצור את הקצב המאוד מהיר. זה הוא מאוד נמוך, סביר להניח שנחזור לקצב עליית מחירים של 3% בשנה. זה עדיין כל הזמן מחירי הדירות עולים. השאלה היחידה אם הם יעלו יותר מהצמיחה במשק עצמו, כי צריך לזכור שגם ההכנסה של האנשים עולה כשהמשק צומח, הכל שאלה בסוף של יחסיות. ואם הריביות נמוכות, אז זה גם עוזר. בסוף, אתה יודע, אפשר לעשות את החישוב של המדד, כמה משכורות ממוצעות, או אפילו לא צריך לסתכל על משכורת, אלא על הכנסה, כי יש פה כמובן עניין של דמי העברה, וחלק משלמים יותר מיסים, וחלק פחות. כמה הכנסה פנויה ממוצעת בישראל אתה צריך כדי לקנות דירה במחיר המשכנתאות הנוכחי.
אגב, ושם אנשים התפלאו לגלות.
זה עלה הרבה פחות ממה של אנשים נדמה.
אפילו ירד. בנק ישראל שקורא לזה נסיגות הדיור לצורך העניין, אז היום בהינתן הריבית, בהינתן הכנסה של משקי בית שמאוד צמחה בעשור האחרון, אנחנו שוכחים את זה, הרבה יותר זוגות יצאו לעבוד שני בני הזוג, אנחנו נורא רוצים לחשוב שהמחירים פה הרבה יותר יקרים ממה שהיה לפני דור שניים, לא בהכרח שזה נכון.
פרסמנו פעם.
שמים את זה מול הכנסת משק בית.
הסבר כזה ודוח כזה, ונורא כעסו עלינו.
כן.
ולא משרתים את הנרטיב.
תראו, שוק הנדלן זה שוק מאוד מעניין. יש הרבה שווקים שאתם אומרים, אם השוק עולה, אז הכל טוב. נגיד, שוק ההון. שוק הנדלן זה שוק שאם יש עליות מחירים, אומרים יש משבר. אם יש ירידות מחירים, יש משבר. זאת אומרת שאני לא יודע, אין מספר קסם לשוק הנדלן. אי אפשר לדעת מה באמת.
יש פה יותר מ-100 אלף עסקאות בשנה, יש פה 70% שיש להם דירה, ואתה צודק, גם זה יושב בראש, מאחורי הראש לפוליטיקאי, שאומר, הלו, כביכול אומרים לי, תוריד את מחירי הדירות, אבל 100 אלף שקנו כן. בשנה האחרונה יורידו לי את הראש, כי שנייה אחרי שהם קנו,
בדיוק.
הדבר האחרון שמעניין אותם זה שהמחירים ירדו. 70 אלף שיש להם דירה, 70%, סליחה, תחושת העושר שלהם תיפגע, אם חלילה המחירים ירדו, למרות שהם צריכים לחתן ילדים ואולי לעזור להם, ודאי מעל 10% שיש להם לפחות שתי דירות, מה שנקרא משקיעים, שהם בטח לא רוצים שהמחירים ירדו, כי זה הנכס כרגע שאמור לשרת אותם בפנסיה, ואתה צודק. כלומר, השוק מאוד מורכב, ואתה צריך לעבוד מאוד קשה כדי שהספינה תשנה כיוון. ולכן, כמו שאמרתי, אגב, הוודאות היחידה שלי זה שמשבר כלכלי ישנה את התמונה, אבל להבדיל מאורי, אני אומר, משבר כלכלי, אם אני מסתכל קדימה, זה לא נראה כל כך מופרך. משבר כלכלי מספיק שהאינפלציה פתאום כן תרים ראש, כי מתישהו כנראה זה יקרה, הריבית תעלה יותר מדי, וצריכים להבין, כלכלה זה לא כל כך מסובך. היום אנשים קונים דירה, כי אמרו להם שחודש הבא היא תעלה יותר. חודש הבא הם יקנו, כי יגידו להם שחודש אחרי היא תעלה עוד יותר. אם המגמה תתהפך, ואם המגמה תתהפך ואתה תחשוב שחודש הבא יהיה יותר זול, אתה לא תקנה לא היום ולא בחודש הבא, כי עוד חודשיים יהיה יותר זול, וזה לא כל כך מופרך שאנחנו עלולים להיות שם, שוב, בהינתן שיהיה משבר כלכלי, שאף אחד לא יהיה בטוח אפילו שמקום העבודה יחכה לו מחר הבוקר, וחס וחלילה שלא נגיע לשם, כי אז התוכנית שלך כבר לא תעסוק במחירי הדירות, אלא משברים גדולים יותר, אבל גם שם אנחנו יודעים שבעשרות שנים הטלטלות האלה מגיעות, ואנחנו פשוט שכחנו, יש בו יותר מדי אנשים כנראה שמקשיבים לנו עכשיו, שלא יודעים שלפני 20 שנה הריבית הייתה דו-ספרתית, ואתה יודע, אם מספיק שאנחנו נחזור לשם, רק שבו בנפשכם, אתה יודע, כל האנשים האלה שהולכים ולוקחים היום משכנתאות צמודות לפריים, כי אתה יודע, בנק ישראל כבר מבין שהריבית כנראה לא תעלה כל כך מהר, אבל שבו בנפשכם, אתם לוקחים משכנתה ל-30 שנה, שמתישהו היא תחזור להיות דו-ספרתית, ושפחות שהברכיים שלכם טיפה ירדו, כי היום אנשים בסביבת ריבית אפס, לא מודעים לזה שזה בכלל יכול לקרות.
כן. טוב, אוקיי. אני יכול להיות שנעשה אפילו עוד מתישהו ניפגש, ואני בטוח שעדיין יהיה לנו על מה לדבר על השוק הזה. אוקיי, אנחנו אספנו את דרור פה מהאוזן בערך מתחת לבניין, ואמרנו לו, בוא תצטרף. אבל תדע שיש לנו חלק בפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב, אז לא נבקש ממך בגלל שקצת התקלנו
אותך. לא נעשה לך בוחן פתע.
לא נעשה, זה לא בוחן פתע. אורי, אתה רוצה...
אני אתחיל?
כן.
תשמע, האמת שבאמת דרור אספנו היום, כמו שאמרת, גם את ההחלטה שנעשה את התוכנית השוק הנדלן, החלטנו לפני יום וחצי, פחות או יותר. וכבר בתחילת השבוע מצאתי איזשהו מאמר, שבמקרה הוא גם קשור לשוק הנדלן, אמנם לא בארץ, אלא בארצות הברית, אבל זה פשוט כתבה מדהימה, בעקבות הקורונה, העירייה בסן פרנסיסקו עשתה מתחמים להומלסים, הרי יש בסן פרנסיסקו בעיית הומלסים קשה, ובתאי זה שמתחמים, שיהיה מרחק בין אוהל אחד לאוהל שני, ממש שכונת אוהלים כזו, והשבוע יצא דוח, שמגלה שבעצם העלות לעירייה על כל אוהל היא 60 אלף דולר לשנה, שזה כפול 2 מהמחיר החציוני של דירת חדר וחצי בסן פרנסיסקו.
זה אפרופו המגזר הציבורי שהזכרתי קודם, כמה הוא לא יעיל.
אתם יכלו לקחת את כל ההומלסים, לשים אותם בדירות, וזה היה עולה פחות.
אגב, עוד אנקדוטה נחמדה, כי הזכרת את סן פרנסיסקו, יש לי ידידה שלפני שנה או שנתיים נסעה לסן פרנסיסקו, ולקחה מיטה ב-Airbnb. בסן פרנסיסקו, כי זה עיר מאוד יקרה, ואז כשהיא מגיעה למיטה, היא מגלה שזה בסך הכל דייר ציבורית, שיש לה זכות למיטה, שהבינה שהיא יכולה לעשות סיבוב, והיא הלכה לישון בחוץ, והידידה שלי ישנה סיפור אמיתי, אז בסוף המגזר הציבורי באמת, יש לו בעיה לא רק בישראל, אגב גם זה לא הנזק שנראה, והנה הדוגמה שהבאת מסן פרנסיסקו נפלאה, כל מי שרוצה שבישראל הממשלה תבנה לנו דירות, ובעיקר תבנה ג'ובים, ודירות לא נקבל כנראה.
אני השבוע נתקלתי בסיפור, תסלחו לי אם אני לא חושף פה שמות, כי אני לא בטוח שהבחורה רוצה שיחשפו אותה, אבל אישה שיש לה תפקיד בכיר בתעשיית ההייטק, אבל זה, אני לא חושב שזה קשור, והיא הייתה גבר בטרנסית, והיא חיפשה עבודה. ונקשה להרבה רעיונות עבודה, ושמה לב שנורא נורא קשה לה להתקבל כאישה. תפקידים בכירים בהייטק. בכל מקרה, היא עשתה ניסוי. היא שמרה את המייל שלה, גם יש לה קורות חיים כאישה, וגם היא שמרה את המייל הקודם שהיה לה עם התמונה של הגבר, והיא שלחה, השאירה את המשרה פתוחה, גם עם המייל הזה וגם עם המייל הזה. עכשיו, מה שקרה שם, אותי לפחות מאוד הפתיע. מבחינת הצעות עבודה, היא קיבלה הצעות זאת. גם גבר וגם אישה. מה ששונה זה סוג ההצעות. לגבר היא קיבלה הצעות לתפקידים הרבה יותר בכירים, מאשר התפקידים שהוצאו לאישה. לאישה זה בדרך כלל היו תפקידים רוחביים, לא ברמתה, והיא אמרה לא בגלל, ולגבר בדיוק הפוך. וזו תופעה, אתה יודע, אנחנו פה הרבה מדברים על שוק העבודה, אבל שוק העבודה יש לו דעות...
חטאיות.
ממש, כן. ממש, ממש.
כן, כן, זה לדבר על חלקים
באוכלוסייה. אבל דבר על ההתקדמות, אני חושב שיש התקדמות, אתה צודק, שאנחנו עדיין מזכיר ממשלה ומזכירת זה, זה עדיין נשמע לנו אחרת, אין ספק.
כן, לאט מדי, כן. אוקיי, תודה רבה, תודה רבה דרור.
שמחה, נהניתי.
תודה.
תודה רבה שהאזנתם.